הכל חי אונליין 93fm.co.il המסע עם הרב ישי וליס והרב אהרון לוי.
טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בתוכנית המסע כמדי יום ראשון כאן ברדיו קול חי. שלום גם למאזיננו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי. צהריים טובים למאזיננו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. אני שמח לפתוח בתוכנית כמדי יום ראשון יחד עם ידידי היקר הרב אהרון לוי. ערב טוב,
ערב טוב גם לך הרב אליס, ערב טוב למאזינים.
ולפני שבאמת נפתח בדיונים שעומדים לפתחנו בערב קצר זה, אנחנו רק נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, עוזר ההפקה קובי לסרי, למנהל התוכניות בצלאל קן, יוסי צלניקר לאתר רדיו קול חי, באולפן איתנו דוד קליגר וטכנאי השידור ישי פופובסקי. הרב אהרון, אנחנו נמצאים כרגע באמת במידה מסוימת ברצף של אירועים, לצערנו האירועים עדיין בעיצומם, הקושי הוא ודאי בעיצומו, אנשים יוצאים קצת עם בלבול, עם שאלות, והייתי רוצה לפתוח בשאלה שחוזרת על עצמה ממספר מקורות שאני פוגש אותה, זאת אומרת, אנשים מכל הזרמים, החל מציבור חרדי וקלה בציבור שרחוק עדיין משמירת התורה והמצוות, והם באים, שאלה טכנית במידה מסוימת, עצה מעשית מה לעשות. מן הצד אחד כולנו מדברים תמיד על אמונה וביטחון, לבטוח בקדוש ברוך הוא, השלך על השם יאהבך והוא יכלכלך. הרי כשאנחנו מתבוננים כבשה בין 70 זאבים, הרי כמה שנשתדל וכמה שנעשה במידה מסוימת זה חסר משמעות. מאידך גיסא, מן הצד השני, האם אנחנו צריכים לעשות השתדלות? כן, לשמור על הביטחון שלנו, מי שיכול ללכת ולרכוש איזשהו אמצעי הגנה להרגשת ביטחון עצמי, למציאות שאולי הוא יאלץ להשתמש, כל בעלי הרישיון לנשק, כמו שיצאו כל מיני הכרזות. עכשיו, ברור שאני לא, ויש לי הרגשה שגם הרב אהרון לוי, גם אתה לא, מגיעים לא כיועצי ביטחון, ולא כיועצי עצות בתחום הזה בכלל, אנחנו באמת רוצים יותר להתבונן מהצד ההשקפתי על השאלה. השאלה באמת בעומקה עומדת על קו הדק, הגבול הדק שבין אמונה וביטחון מצד האחד לבין השתדלות מן הצד השני. וכשם שהשאלה הזו נכונה גם לנושא הזה של הביטחון הספציפי כאן, אני חושב שהיא נכונה בכלל לכל מהלך חיינו. כאשר אנחנו מדברים למשל, אם ניקח תחום מאוד מעשי, התחום של הפרנסה כדוגמה, עד כמה אנחנו צריכים להשתדל בפרנסה ועד כמה אנחנו צריכים ללכת עם מידת הביטחון. זאת אומרת בעצם השאלה איפה עובר הגבול, כמה ביטחון, כמה השתדלות, והאם אין גם סתירה בין הדברים. בוא נשמע ראשית באמת, מה יש לך לומר בעניין?
לפני כמה שנים השתתפתי בהרצאה של ערכים שעסקה בנושא הזה, כמו שעכשיו אתה העלית, ביטחון והשתדלות. דיברתי על הנושא, בסוף ההרצאה ניגש אליי איש צעיר, זה היה בר שבע. אמר לי, תראה, אני עובד כאן באוניברסיטה, ואני מתקרב קצת ליהדות, ושמעתי את ההרצאה, ואני רוצה לשאול שאלה. אני עובד שעות נוספות. האם אני פוגע באמונה או בביטחון שלי כשאני עובד שעות נוספות? אני שמעתי כאן הרצאה על ביטחון, על השתדלות, על ריבוי הביטחון, על מיעוט ההשתדלות, ואני רוצה לדעת האם השעות הנוספות הם יותר ממה שאני צריך, או הם בתוך ההשתדלות הרצויה? וזו שאלה מייצגת שאנחנו נבוכים בכל אחד בדרכו, ברמה שלו. הביטחון וההשתדלות, אם מנסים לפרוט אותם, מדובר בשני מהלכים סותרים. הביטחון, כך מלמדים אותנו חז"ל, הוא היישום המעשי של האמונה. כלומר, אם אתה רוצה לדעת כמה אתה מאמין, תבדוק מה מידת הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא. וההשתדלות נראית כמאיימת על הביטחון, ואי אפשר להימלט מכך. שאלתי פעם מישהו, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא קובע את פרנסתו של אדם מראש השנה עד ראש השנה? אומר לי, כן, זה גמרא מפורשת. הקדוש ברוך הוא קוצב את פרנסתו של אדם. ובכן, האם הקדוש ברוך הוא קבע שלראובן השנה יהיה מיליון? אם קבע, אפשר שלא יהיה. שהרי הקדוש ברוך הוא מגיד מראשית אחרית. אז אם קבע שיהיה, גם אם לא יעבוד ראובן כלל וישב בתל, לא יעבוד ולא ילמד. לא תורתו אומנותו ולא אומנותו תורתו. שום דבר. האם אפשר שלא יהיה לו? אי אפשר. מצד שני, אם קבע הקדוש ברוך הוא שלראובן לא יהיה, גם אם יעמול קשה, אפשר שיהיה, לא יהיה. אז ממה נפשך? אל תעבוד. זה נקרא בטלנות מלומדת. אם קבעו שיהיה לך, בשביל מה תתאמץ? אם קבעו שלא יהיה לך, לשם מה אתה מתאמץ? שב ואל תעשה, עדיף. וזו שאלה קשה. מנסים לתרץ אותה בכל מיני דרכים, אבל עדיין הסתירה במקומה עומדת. נראה על פניו שהביטחון בקדוש ברוך הוא, ושהכל בא ממנו, וההשתדלות שאנחנו עושים, יש כאן סתירה מסוימת.
לפני שנמשיך ונקבל באמת את התשובה לסתירה, אני חושב שבין השורות, הכנסת אולי איזושהי משימה, שהרגשה שהיא על גבול הבלתי אפשרי, האם בכלל יש לנו ברומטר אישי, לבוא ולבדוק מהי מידת הביטחון? זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים כלל, כל אחד לפי מידת הביטחון שלו, צריך לבדוק לפני שאנחנו פותרים את הסתירה, יש לי בכלל איזושהי אינדיקציה לדעת מהי מידת הביטחון שלי, איך עושים? זו אולי שאלת מפתח.
חז"ל מלמדים אותנו, מנוחת נפש הבוטח. מנוחת נפש הבוטח היא מד הביטחון.
הייתי באמת רעיון נפלא, רב דסלר ככה בין השורות מכניס, באמת אומר, כשאדם נמצא, אם רוצה לדעת מה, עד כמה רמת הביטחון שלו, אומר ככה, הרי אנחנו יודעים, כולנו משתדלים בפרנסה, שאולי זה התחום שעליו אנחנו מדברים, זה אומר כך, אם אדם בשעת התפילה חושב על פרנסה, סימן שהוא משתדל קצת יותר מדי. אם בשעת הפרנסה הוא חושב על התפילה, סימן שבמצב טוב. זאת אומרת, המדע צריך להיות איפה המחשבות של האדם. עכשיו כולנו מכירים אולי את המאמר שכולם מייחסים אותו לברסלב, במקום שבו מחשבותיו של האדם נמצאות, שם הוא נמצא, כנראה שזהו באמת הברומטר שלנו. אם ישנה סתירה בין אמונה לבין ביטחון, האם באמת הדרישה מאיתנו זה לא השלך על השם יאהבך? תראה, סיפורי צדיקים יש לנו רבים, יש סיפור אחד קטן, אתה יודע, אנחנו נמצאים הרבה פעמים בתוך המסעות לפולין, גם עכשיו אנחנו בעיצומו של מסע לפולין, לא אנחנו פיזית, אבל ערכים בעיצומו של מסע לפולין. חלק מהמסע אנחנו עוסקים באמת בתורת החסידות, במשמעות החסידות, מגיעים לקבר של רבי למלך מליז'נסק, מיד נזכרים בסיפורי רבי זושה, שבדרך כלל זה גם הולך ביחד, ואחד הסיפורים המרתקים על רבי זושה, זה שהוא באמת היה זקוק לכסף, ויום אחד הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו, כמה הוא צריך? הוא צריך בדיוק סכום של רובל אחד. הוא מתקרב הביתה, ורואה באמת בפתח ביתו מונח על הרצפה רובל אחד, מתחיל לחשוב רבי זושה רגע, השאלה אם עכשיו אני צריך להתכופף לרובל, זה השתדלות? או שהביטחון צריך להיות ברמה כזאת, שאני גם לא צריך להתכופף לרובל, להיכנס הביתה, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שהרובל הזה יגיע אליי, הרי שהוא יגיע אליי. ואז הסיפור מסתיים בכך, שמגיע יהודי אחר, רואה את הרובל על הרצפה, מתכופף ואומר לרבי זושה, הנה רבי זושה, לפתח ביתך נפל רובל, למה שלא תיקח אותו ותתפרנס? והבין רבי זושה שלפי מידת הביטחון שלו, הוא גם לא היה צריך להתכופף. זאת אומרת, יש לנו פה באמת איזשהו מד בוחן, לגבי שלוות הנפש. הוא יודע, הוא יכול להיכנס הביתה בשלוות הנפש ולדעת שזה יגיע לשם. הדרישה מאיתנו היא לא כזו. זאת אומרת, אולי נוכל להגיע לשם, אבל לא בשלב הזה. ואני רואה שאיתך יש פה איזשהו ספר מעניין, שככה הצצתי בו עוד לפני שהתחלנו בו את התוכנית, שיש פה איזשהו כיוון חדש, או הוא לא חדש, זה קנקן חדש מכיל ישן באמת כתשובה על השאלה שלנו.
אני רוצה לעשות איתך תרגיל קטן. בוא נלך צעד אחר צעד. אנחנו לומדים, כך מלמדים אותנו, שאדם צריך להשתדל. למה? למה לא לתת לקדוש ברוך הוא לעשות את הכל? למה להשתדל בכלל? למה? מאיפה התחילה ההשתדלות? מתי התחילה ההשתדלות בעולם שלנו? אחרי חטא אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא שואל אותו, אייכה וכולי, ואז הוא אומר לו, ארורה האדמה בעבורך, ויצבון תאכלנה, וזיעת אפיך תאכל לחם. זאת אומרת, לפני שאדם הראשון חטא, הוא לא היה צריך להתאמץ כדי להתקיים. זאת אומרת, כל מה שאדם הראשון היה זקוק לו, היה מצוי בהישג ידו, בלא תרחה. חזל אומרים במדרש, היו מלאכים צולים לו בשר ומסננים לו יין. זאת אומרת, אדם הראשון לא היה צריך להתאמץ כדי להתקיים. בעקבות החטא, נגזר עליו להתאמץ כדי להתקיים. מדוע? למה דווקא עונש כזה? אנחנו יודעים שכל דבר הוא במידה כנגד מידה, אז למה נתקע אל האדמה? אנחנו גם יודעים, אבל למה דווקא הקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם בפני מטלה כזאת? בזעת אפיך תאכל לחם. יש כאן יסוד מרתק. תמיד, אני לא יודע מה עם המאזינים שלנו, אני לא יודע מה איתך, אבל אני תמיד התקשיתי בזה. זאת אומרת, אומרים לנו, תשמע, מספרים לנו שרבי יוסף חיים זוננפלד הלך ויצא מהבית ומצא נפוליון זהב, ורב זושר כמו שסיפרת עכשיו. ולמה לי זה לא קורה? אז הוא אומר לי, תשמע, כל אחד לפי מידת הביטחון שלו, אבל יש אנשים שיש להם כן מידת ביטחון, והם לא מקבלים את מה שהם רוצים. יתרה מזאת, החזון איש כותב באמונה וביטחון שלו, שביטחון בקדוש ברוך הוא זה לא שהקדוש ברוך הוא יעשה את מה שאני רוצה, וזה לא שהקדוש ברוך הוא ידאג למה שאני צריך, אלא שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב בשבילי. זה הביטחון. אז זה שאתה יושב בבית, אף אחד לא מבטיח שנפוליון יגיע אליך. ולמה לאנשים אחרים שכן יש להם ביטחון, הנפוליון לא מגיע? זאת אומרת, יש כאן משהו לא ברור, לא מערכתי, אין כאן נוסחה. ומצאתי במאמר, באיגרת, שכותב בעל הסולם זכר צדיק קדוש לברכה לתלמידו. והנושא הוא לא הביטחון וההשתדלות, אלא הוא נכנס בתוך המאמר, בתוך האיגרת שלו. והוא כותב דבר מרתק. הוא אומר כך, אדם הראשון סילק את ההשגחה האלוקית מן העולם. זאת אומרת, ההשגחה אינה נראית בעולם שלנו. ההשגחה נעלמת בעולם שלנו. והתפקיד שלנו כצאצאיו של אדם הראשון זה להחזיר את הקדוש ברוך הוא לתוך הטבע, כלומר לגלות אותו בתוך המימד שבו אנחנו חיים. הקדוש ברוך הוא והטבע הם שני צדדים שאנחנו צריכים לחבר ביניהם. והוא כותב הזוהר הקדוש כותב על השכינה, נשאל לנו, מה זה השכינה? מה זה השכינה הקדושה? השכינה הקדושה. והזוהר, אי הוא שוכן ואי היא שכינה. במילים שלנו, איכן שמתגלה הקדוש ברוך הוא, שם שורה שכינה. זאת אומרת, מקום בעולם הזה, הגשמי והחומרי, שמתגלה כבוד השם בו, שורה שם שכינה. זו היא השכינה. כלומר, התפקיד שלנו הוא לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. הגילוי הזה הוא מה שאנחנו אומרים לפני כל מצווה או כל תפילה, בעיקר בדות המזרח, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתי. כלומר, אנחנו רוצים לחבר, לזווג, אנחנו רוצים לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו. איך מגלים את הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו? אז יש הרבה דרכים. על ידי שאדם יקיים מצוות. על ידי שאדם כובש את רצונו מפני רצון השם, אז הוא מגלה לכל באי עולם שהוא מבטל את רצונו מפני רצון הקדוש ברוך הוא, ואין לך גילוי שכינה יותר גדול מזה. אבל אני עם עצמי. איפה אני האדם שומר המצוות? איפה אני מגלה בתוכי? איפה אני מייחד בתוכי? איפה אני מגלה את הקדוש ברוך הוא בי? איך אני גורם שתשרה עליי שכינה? והוא אומר דבר מרתק. הדרך לגלות את הקדוש ברוך הוא בבריאה עוברת בהשתדלות, עוברת במאמץ. והוא כותב כך, כבר אמרתי בשם הבעל שם טוב, כי קודם עשיית המצווה, אין לחשוב כלל בהשגחה פרטית, אלא אדרבה, צריך האדם לומר אם אין אני לי, מי לי. אבל לאחר מעשה, מחויב האדם להתיישב בעצמו, ולהאמין שלא מכוחי ועוצם ידי עשיתי המצווה, אלא רק מכוח השם שכן חשב עליי מראש וכן הייתי מוכרח לעשות. וכמו כן הסדר במילי דה אלמה, לא רק במצוות כך. כי שקולים הם הרוחניות והגשמיות, הוא כותב. לכן תרם שהאדם יוצא לשוק להרדוויח דבר יום ביומו, צריך הוא לסלק מחשבותיו מהשגחה פרטית, ולומר אז אם אין אני למי לי, ולעשות כל ההמצאות שעושים הגשמיים כדי שירוויח מאותם כמותם. אולם בערב, כשבא לביתו ושכרו איתו, חס ושלום מלחשוב שבריבוי המצאותיו עשה את הרווח, אלא אפילו תקשיב, היה מונח במרתף כל היום, גם היה מצוי שכרו בידו, כי כן חשב עליו השם יתברך מכל מראש. זאת אומרת, מוטל עלינו, הבזעת הפך תאכל לחם, במשמעות הפשטנית שזה להתאמץ כדי להתפרנס, להזיע כדי שתצמיח האדמה, אבל ברמה הפנימית שלו, זה להיכנס למנגנון מסחרר של קונפליקט, של פרדוקס נורא. אדם נדרש להאמין באמונה שלמה, לא במס שפתיים, באמונה שלמה ותמימה, שאם הוא לא יצא להתפרנס, לא יהיה לו מה לאכול. אדם צריך להאמין באמונה שלמה, שאם הוא לא ילך להתפלל, אף אחד לא יוביל אותו לבית הכנסת. אדם צריך לפני המעשה להאמין שרק הוא יכול. אם אין אני לי, מי לי. אבל באמונה שלמה, בלי רמאות. ובסוף, הוא חייב להאמין באותה עוצמה של אמונה. לא פחות וגם לא יותר. כשאני לעצמי, מה אני? עכשיו, כל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו איפה הוא משקר. איפה הוא מרמה את עצמו. האם בבוקר, כשאני אומר הכל תלוי בי, אני לא באמת מאמין שהכל תלוי בי, כי הרגילו אותי להאמין שהכל משמיים, אז ממילא אין כאן עבודה של אמונה, או להפך, שאני באמת מאמין שהכל תלוי בי, וכשאני חוזר בערב ואומר, אם הייתי נשאר בבית, הייתי מקבל את הפרנסה הזאת, זה לא אמיתי. העבודה היא לאמת את שתי החזיתות הללו, זו בזו וזו סתירה. זה פרדוקס, יש כאן סתירה מיני ובי. אי אפשר להתקיים שניהם, אבל מצד אחד, אם אין אני למי לי שזה הטבע, ומצד שני, וכשאני לעצמי מה אני זה שהכל ממנו, ואם הצלחנו לאחד את שתי הגישות האלה יחד, זה נקרא ייחוד קודשה בריחו ושכינתי, וראיה לדבר מרבי חנינה בן דוסה. רבי חנינה בן דוסה אמר לביתו, שהשמן דולק והחומץ זולק זה אותו דבר. מדוע? כי במקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע, כבר אין הבדל בין טבע לנס. זה סוד הייחוד שמחבר, מחזיר את הקדוש ברוך הוא לטבע, הוא מתקן את חטא אדם הראשון, ולכן התיקון של חטא אדם הראשון נאמר לו, בזעת אפיך תאכל לחם. וזה מהלך, לא יכול להגיד מחודש.
אני יכול לומר כך, זה מהלך גבוה
לא קונבנציונלי.
גבוה מעל גבוה. אנחנו מה שננסה לעשות זה בעזרת השם אחרי הפרסומות, עכשיו להוריד אותו אלינו, איך אנחנו מביאים אותו באמת לצד המעשי, לצד היישומי.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי וליס והרב אהרון לוי.
שבנו אליכם תוכנית המסע, ואנחנו עסקנו בשאלה מאוד מאוד מהותית על נקודת החיכוך, נקודת החיבור בין אמונה לבין ביטחון, מחד גיסה, מצד אחד, כאשר מצד השני יש לנו את נושא ההשתדלות, ובהחלט, כפי שציין הרב אהרון לוי בתחילת הדברים, אנחנו כבר פוגשים את זה מראשית ההוויה, מלמעשה לאחר חטא אדם הראשון, כאשר לאחר החטא ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תוכלנה כל ימי חייך, ומי שמתבונן באמת בדברים, ארורה האדמה בעבורך, זאת אומרת...
למענך. בעבורך זה למענך.
למענך, זה לא עונש, זה למעשה איזשהו כלי שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לאדם, זה הכלי שאיתו אתה תתקן. כולנו מכירים את השיר אדון עולם, אם כי עד היום אולי לא ברור מי הוא זה שכתב את השיר, אבל למעשה בתוך המילים שם זה בדיוק המסר שיש לנו. אדון עולם אשר מלך, קודם כל אדון עולם מלשון נעלם, כפי שציינו כאן, הקדוש ברוך הוא נעלם מן העולם. אלא שהוא מלך בטרם כל יציר נברא. ברור שהקדוש ברוך הוא היה בעולם לפני, אם שייך מושג של לפני. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. זאת אומרת, מלכותו של הקדוש ברוך הוא איננה תלויה בנו, ובכל זאת. לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. התפקיד שלנו זה להמליך, והקונפליקט הגדול הוא זה שמוביל להמלכה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. כי כשאתה מצד אחד בא ואומר, אני עושה, ומצד שני אתה מבין שאתה לא עשית כלום, אלא מי שעשה זה הקדוש ברוך הוא, כאן מגיע באמת הכוח של ההמלכה, פה מגיע המבחן של הבחירה. הרב דסלר באמת מביא את זה מכיוון קצת מעניין, הוא מביא מדרש, מדרש יחסית כנראה די מוכר, אבל כשאנחנו נחבר את הדברים של הרב אשלג, ומצד שני אנחנו נראה את הדברים של הרב דסלר, אני חושב שנוכל לראות פה באמת את החיבור של לתקן עולם במלכות שדי, שזה בעצם המסר לתקן את הנעלם, לבוא ולחשוף, וכך מביא הרב דסלר. במדרש נאמר, מדרש הליכה, ארבעה מלכים היו, מה שטבע זה לא טבע זה, ואלו הן. דוד עשה יהושפט וחזקיהו. אנחנו מדברים על ארבעה מלכים, צדיקים, אין לנו דרגות לתת, אבל אין ספק שכשאנחנו מדברים על דוד מלך ישראל, זה משהו מעבר להשגה שלנו. סיפר לי אחד מדרשני הדור, שכשהוא היה בזמנו אצל ראש הישיבה הרב שטיימן, והיה לו איזשהו מהלך בכל הנושא של דוד המלך, אחרי שהוא סיים לתת לו מהלך שלם של שעה וחצי, הרב שטיימן מהנהן בראשו ואמר לו, נו, מה ראש הישיבה אומר על הדברים? אז אמר לו, לי אין אומץ לדבר על דוד המלך. המהלך הוא יפה, אבל אנחנו לא הולכים לדבר על דוד המלך. אבל בכל זאת, אולי נצטט את הדברים. דוד אמר, אומר המדרש, ארדוף אויביי והשיגם. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. זאת אומרת, בא דוד המלך, אומר ריבונו של עולם, תן לי לנצח את האויבים שלי, להרוג אותם, לצאת למלחמה, לצאת לקרב. מגיע עשה, עמד עשה ואמר, אני אין בי כוח להרוג. אני לא יכול להרוג, אני לרדוף יכול, להרוג זה כבר קשה.
תגיד להרוג, לנטרל.
לנטרל, היום זה ביטוי חדש. אז אומר עשה, אומר לריבונו של עולם, אני רודף, ואתה עושה. אני רק ארדוף, אתה תנטרל. אנחנו ממשיכים הלאה, ואחרי עשה עומד יהושפט ואומר, אני אין בי כוח לא להרוג, וגם לא לרדוף. אבל אני יכול לשיר שירים. ואם אני אשיר שירים ואומר מזמורים, אז אני אומר שירה ואתה עושה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תאמר שירה. מגיע חזקיהו ואומר ריבונו של עולם, אני אין לי כוח לא להרוג, לא לרדוף, גם לא לומר שירה. אבל לישון אני מסוגל. אז אני אלך לישון ואני אקום בבוקר ואתה תעשה את הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. כשאנחנו מסתכלים לכאורה במבט הכי שטחי על הדברים, המדרש נראה בעל האמונה הגדול ביותר, בעל הביטחון הגדול ביותר, חזקיהו המלך, אני הולך לישון, הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. דוד המלך בא ואומר, אני ארדוף אויביי, אשיגם. אבל זה בדיוק הפוך. חזקיהו המלך בא ואומר, ריבונו של עולם, אם אני רוצה באמת להרגיש את ההרגשה, ש100% מתוך הפעולה, מי שעשה זה רק הקדוש ברוך הוא, ואין פה שום קמצוץ של עזרה, שום קמצוץ של משהו שאני כבן אדם עשיתי, זה רק אם אני הולך לישון, אני קם בבוקר וכל האויבים שלי נופלים, אזי אני רואה ומרגיש את הנס. אבל אני מכיר בכוחות הנפש הפנימיים שלי, שאם אני אעשה משהו, אפילו יאמר שירה, אני אגיד, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כי התפללנו כמו שצריך. אם אני ארדוף אחריהם, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כי באמת יש לנו כוח לרדוף, האויבים מפחדים, אנחנו נראים מפחיד. אם אני גם יערוג אותם, זה בגלל שתנו לצהל לנצח. דוד המלך בא ואומר, ריבונו של עולם, גם אם אני ארדוף אחריהם, גם אם הכל יעשה במסגרת שנראית לנו ההשתדלות, מבחינתי זה כאילו הלכתי לישון, והמלחמה נוצחה. זאת אומרת, האדם צריך להכיר בעצמו, אבל אם דוד המלך היה עושה כמו חזקיהו, היה בזה בעיה בנושא הזה של הביטחון. ואם חזקיהו היה עושה כמו דוד המלך, אז הייתה בזה בעיה בנושא הזה של ההשתדלות, מה אתה משתדל במקום שאסור לך להשתדל. זאת אומרת, ברור שכל אחד צריך לעשות לפי דרגתו הוא, ולכן אני חושב ככה שאם אנחנו לוקחים את הדברים של בעל הסולם ומשלבים,
זה כפתור בפרח.
הרי שהדברים מתיישבים הפלא ופלא. אני הייתי רוצה גם לעבור, ושוב, אנחנו שמחים לענות על שאלות שנשאלות, גם במסגרת כאן הדברים שנשלחים לשידור, גם במסגרת שאלות שאנחנו פוגשים במהלך ההרצאות, הן בסמינרים, הן בחוגי הבית הרבים, בכל המגזרים, ושאלה שגם כן נשאלת ונשאלה דווקא אולי בפרשיות הללו. אנחנו פוגשים הפרשה את הניסיונות של אברהם אבינו, אנחנו פוגשים את הניסיונות, אבל זה לאו דווקא הניסיונות של אברהם אבינו, כי אנשים אומרים, הרי מכל פרשה אני צריך ללמוד לעצמי. כשם שאברהם אבינו עובר ניסיונות, גם אני עובר ניסיונות. מהי בכלל המטרה של הניסיונות? זאת אומרת, האם בן אדם עובר ניסיון, וננסה לשאול את זה אולי בצורה פרובוקטיבית, כפי שאנשים מציבים, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע שאברהם אבינו יעמוד בניסיון? למה לתת לו? הרי אנחנו יודעים היום את התוצאה, נניח ניקח את עקדת יצחק, אברהם אבינו, אנחנו יודעים שהוא ילך יעקוד את יצחק, ובסוף לא ישלח ילדו אל הנער. לא ישלח ידו אל הנער. אבל אברהם אבינו לא ידע את זה לפני שהקדוש ברוך הוא. למה הוא צריך את המתח הזה? למה הוא צריך לעבור? וכי הקדוש ברוך הוא לא ידע שבסופו של דבר אברהם אבינו באמת יהיה מוכן להקריב את בנו. זאת אומרת, מהי בכלל המטרה של הניסיונות? כאשר אנחנו את התוצאה יודעים, למה להעמיד את הבן אדם בפני הקושי? זו פחות או יותר השאלה כפי שהוצבה. בוא, ראשית, הרב אהרון.
בוא נצא מנקודת הנחה שברור לנו שהקדוש ברוך הוא לא צריך לנסות את האדם כדי לדעת אם הוא עומד בניסיון או לא. אם הגענו למצב כזה שכך אנחנו חושבים, אנחנו בבעיה גדולה, וגם זה עצמו ניסיון. אבל אני אלך מכיוון אחר, אשיב לך בשאלה משלי. אנחנו רואים שעקדת יצחק זה ניסיון גדול מאוד. ואני רוצה לשאול אותך, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו. אברהם אבינו היה עמודו של עולם, אומר הרמב״ם. ואומר לו, תעקוד את בנך. חז"ל אומרים, מצאת את לבבו נאמן לפניך, שעבד הקדוש ברוך הוא, עבד אברהם את הקדוש ברוך הוא בשני יצריו. אדם שכל יצריו משועבדים לרצון השם, אין לו רצון משל עצמו. אולי תסביר לי מה היה ניסיון העקדה. איזה מין ניסיון יש כאן? אנשים הרבה פחותים מאברהם אבינו. בברמייזה, במגנצה, בשפרה, במאה הביניים, במסעי הצלב, בספרד, במקומות רבים, אנשים מסרו את נפשם, שחטו את בניהם ובנותיהם הקטנים, לא נכנס כרגע לפולמוס ההלכתי בנושא, אבל אלו עובדות היסטוריות. האם אין דרגתם גבוהה מן דרגתו של אברהם אבינו? לאברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אמר, קח את בנך, עלה או לעולה. להם הוא לא אמר, הם קיבלו במסורת מאבותיהם שצריך למסור את הנפש. איזה ניסיון יש לאברהם אבינו כשהקדוש ברוך הוא אומר לו קח את בנך יחידך? זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על אברהם אבינו, אנחנו אומרים אברהם הוא אבא, יש לו ילד, הוא אוהב אותו, ועכשיו אומרים לו לשחוט אותו, אז כואב לו, והוא בכל אופן הולך לשחוט אותו. זה הניסיון של אברהם אבינו. מה הניסיון העקדה? אם היה בא הקדוש ברוך הוא ליהודי פשוט מגולי ספרד והיה אומר לו מסור את נפשך וקפוץ לאש, אבל הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, היה לו ניסיון אם לקפוץ או לא?
אז מה הניסיון של אברהם אבינו? הרב מציין שאם אנחנו מדברים על המשמעות של מהי נבואה, אז הוא מביא בדיוק את הדוגמה הזאת, הוא אומר ודאי שאם אברהם אבינו אולי חווה את זה בדרגה של נבואה שהיא מעבר לידיעה, אולי היה עושה את זה. אז אני חושב שזה רק מחדד את השאלה.
נכון, ויש הרבה הסברים והרבה תשובות, אבל יש תשובה מרתקת של המלבים. והמלבים אומר שהניסיון של אברהם אבינו בעקידה היה שונה מכל הניסיונות האחרים, כי הוא היה ניסיון על ספק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ מוריה, ועלה הוא שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. אומר המלבים שאפשר להבין את הפסוק הזה בשתי אפשרויות. או ועלה הוא לעולה את יצחק, ואשר אומר אליך זה על איזה הר, או ועלה הוא לעולה את אשר אומר אליך. ואברהם אבינו נסתפק, האם ציווה אותו הקדוש ברוך הוא לקחת בנך יחידך אשר אהבת את יצחק ולעלותו לעולה, את יצחק, על אחד הערים שהוא יאמר הקדוש ברוך הוא בהמשך, או שהכוונה של הציווי הייתה, לך לארץ המוריה ותעלה שם לעולה, את מה? את מה שאני אומר לך. והיה מסתפק אברהם אבינו בספק הזה. היה ברור לו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, אבל הוא לא ידע את מה. ואברהם אבינו החמיר על עצמו מספק. מכיוון שאברהם אבינו נכווה בישמעאל, ששרה אמרה לו גרש את בן העמה, וירא הדבר הזה בעיני אברהם, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר עליך שרה שמע בקולה. זאת אומרת שאברהם אבינו מוצא את עצמו מבאר לא במדויק את רצון השם, כשהוא מתנגד לדרישתה של שרה לגרש את ישמעאל. ולכן אברהם אומר לעצמו, אני לא יודע מה פירוש הנבואה שקיבלתי, אני מחמיר בה, אני הולך בגישה המחמירה, ועלה הוא לעולה את יצחק, ואם הקדוש ברוך הוא יתכוון למשהו אחר, אז הוא יאמר לי. וזה הניסיון שהרמב״ם מדבר עליו. כלומר, הרמב״ם ממורה נבוכים, הוא מוביל שם מהלך, מהו הניסיון, ושאין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם כדי לבדוק וכולי, אבל הרמב״ם כותב ש עקידת יצחק נועדה ללמד את כל באי עולם עד היכן צריך האדם ללכת באמונתו בקדוש ברוך הוא, בנאמנותו לקדוש ברוך הוא, והדבר הכי חשוב, וזה נאמר ברוח הדברים של אותם ימים, שהרמב״ם כותב את איגרת השמד ואת איגרת תימן וכולי, שידעו היהודים שהנכונות שלהם למסור את נפשם על קידוש השם, אינה באה מתוך פנאטיות, אלא מתוך בהירות הציווי, בהירות הנבואה, בהירות התורה, בהירות המסורת, ההשתלשלות שלה, ללמד אותנו ואת העולם כולו, שנבואה היא דבר ברור, עד כדי כך שהאדם מוכן בעקבות הנבואה ללכת ולהקריב מתוך ספק את הדבר הכי יקר לו. אז כך שהמושג ניסיון, אנחנו היום משתמשים במושג ניסיון בהרבה תחומים. מי שיש לו איסורים, אז זה ניסיון.
יש גם נצבור ניסיון.
כן, נצבור ניסיון. מי שיש לו קשיים כלכליים, זה ניסיון. המושג ניסיון שהרמב"ם מדבר עליו, הוא ניסיון כשאדם מתלבט בין לעשות דבר אחד או דבר אחר, והוא בוחר לעשות את הדבר האחד, ולא את הדבר האחר. זהו הניסיון. יש כמה שיטות מדוע מנסה הקדוש ברוך הוא את האדם, אבל השיטה שהרמב״ם מביא במורה הנבוכים היא שיטה שאומרת הקדוש ברוך הוא מנסה ומרומם את האדם כדי שילמדו בני האדם מההתנסות הזאת, מההתרוממות הזאת, מההקרבה הזאת.
למשל נס להתנוסס כמו דגל.
אלו הם דברי הרמב״ם.
אני הייתי אולי מוסיף, כן, הייתי מוסיף באמת את דעת הרמב"ן, ופה שמעתי איזשהו רעיון נפלא, דווקא אני אצטט, צריך אדם לומר בשם אומרו, ופה הבן שלי אמר לי רעיון נפלא, והוא אמר כך, הוא הביא את השאלה מתוך פרשת לך לך, שאדם מסתכן, גם אם נקבל את ניסיון העקדה באשר הוא, ודאי שיש ניסיון, כל אחד נותן את ההסבר, שאתה מסתכל על לך לך מארצך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לעזוב את ארץ מגוריו, שוב, התגלות של הקדוש ברוך הוא, וללכת עכשיו מארצך למקום אחר, והוא מבטיח לו, שכה לגוי גדול, ואברכך, והגדלה שמך. עכשיו, אתה, סך הכל, לעבור דירה ולקבל כזאת רשימת הבטחות של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לשים את זה באותו מקום שאתה שם ניסיון של עקדת יצחק ורוק הסדים. זה לא נמצא באותה דרגה. כל אחד מאיתנו, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, הוא בפרט, בואו נזכור, אברהם אבינו עדיין אין ילדים. מעבר הדירה זה לקחת את הבית איתך, זה לקחת את האוהל ולעבור איתו למקום אחר. זאת אומרת, נראה שרף הניסיון הוא לא כל כך גדול, ובכל זאת זה מעשרה ניסיונות שמתנסה אברהם אבינו. זאת אומרת, רעיון נפלא אומר כך, כל ההתחלות קשות, מה זה כל ההתחלות קשות? יש לצבור ניסיון, מה זה לצבור ניסיון? אנחנו עוברים עוד ניסיון ועוד ניסיון, ואנחנו מתבססים על הניסיונות שעברנו, גם מבחינת ההתחשלות, התחשלנו כי עברנו משהו מסוים, וגם מבחינת ההכרה, הנה, הקדוש ברוך הוא ציווה, אמר, עמד בהבטחתו. הרי שאתה צובר את הניסיון הזה של עמידה בניסיונות, ואתה יכול להתקדם הלאה. הניסיון הראשון, אין אף פעם צבירה של ניסיון לפניו. הניסיון הראשון הוא בעצם מגיע על איזשהו מקום ריק.
ראשון.
הוא ראשון, ולכן הקושי הזה להיות ראשון. עכשיו אברהם הוא ראשון המאמינים, הוא בעצם ראשון בכל יסוד הניסיונות שלנו, שאנחנו מדברים, אנשים היום עומדים בניסיונות, ואנחנו אומרים זה בגלל שאברהם אבינו נטע את הכוח הזה בקרבנו. זה לא רק שנטע את הכוח, מבחינת שזה משתלשל עד אלינו, אלא הוא היה הראשון, הוא זה שאפשר להסתכל ולהגידו, הנה, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, מי שעשה, יש לנו על מה להסתכל אחורה ולהתקדם קדימה. עכשיו, יש פה רעיון נפלא, אנחנו אומרים, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. יש לזה הרבה הסברים, אבל יש אפילו סיפור נפלא עם רב חיים מוולוז'ין, שבאו אליו פעם שני תלמידים, וישבו בשבת ושוחחו ביניהם דברים בטלים. אמר להם רב חיים מוולוז'ין, שבת זה ראשי תיבות, שינה בשבת תענוג, לכו לישון. אמרו לו כבוד הרב, שבת זה גם ראשי תיבות, שיחה בשבת תענוג, אז אולי כדאי שנדבר. אמר להם, על זה נאמר, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, כל השאלה איפה אתה שם את הנקודה בשין. גם כאן, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, בעברית, את הספרים אנחנו קוראים בצורה כזאת, שכאשר אתה מסתכל לצד ימין, אתה מסתכל את מה שעברת. אתה מסתכל לצד שמאל, אתה מתבונן במה שנשאר. החוכמה, אם בן אדם תמיד יסתכל על מה שנשאר, הוא יישבר, הוא לא יוכל לעמוד בניסיון. אבל הוא מסתכל אחורה ומסתכל את ההיסטוריה שלו, איזה ניסיונות עברנו, איזה כוחות סברנו, ממילא הוא יוכל גם כן, לכן צריך להסתכל ימינה, להסתכל על מה שעברנו, לב חכם לימינו, וממילא אלו בעזרת השם גם כן את הכוחות להתמודד הלאה. אנחנו נצא למקבץ קצר של פרסומת, ובעזרת השם לאחר הפרסומות, אנחנו יש לנו שיחת טלפון מיוחדת מוורשה שבפולין, וננסה לחתום את עיקרי הדברים.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי וליס והרב אהרון לוי.
שבנו אליכם תוכנית המסע, ואנחנו היום בדיונים העומדים ברומו של עולם, עניין של ביטחון, השתדלות, עניין של אמונה, וכשאנחנו יושבים כאן ומעבירים את השידור, במקביל יש מסע כרגע של ערכים שמתנהל בפולין, למעשה זה מסע שמשלב את פולין ואוקראינה, וכמו שאמרנו, ללמוד את העבר, וממילא לקבל את הכוח לעתיד, והיינו רוצים לעלות על הקו עכשיו את אחד המרצים הוותיקים בערכים, מיוחדים בערכים, הרב שלמה שבקס, לא יודע אם כל כך ותיק, אבל מרצה מיוחד במינו, אני מקווה שהוא כבר נמצא איתנו על הקו. ערב טוב או לילה טוב, הרב שבקס.
ערב טוב ומבורך, הרב ישי ולס, ידידי היקר, מה נשמע?
גם הרב אהרון לוי נמצא איתנו כאן בתוכנית, ו...
הרב אהרון, ערב טוב ומבורך.
ערב טוב.
טוב, תראה, הרב שבקס, הדקות הן ספורות, והיינו רוצים שתנסה בכלים אומנותיים שנמצאים בכליך.
רק אם תוכל, הרב ישי, אני בקושי שומע, יש פה קליטה קצת חלשה, אם תוכל קצת להדגיד את כולך, זה יעזור לי מאוד.
אנחנו שומעים אותך, אני מקווה שהם בהפקה שמעו את הבקשה שלך וינסו לעשות את המקסימום. אנחנו נבקש ממך, תנסה לתת לנו הרגשה, בחמש דקות להרגיש מכאן מה שאתם חווים שם.
רבי שי.
כן.
אנחנו, משבת האחרונה, יש פה עשרות יהודים שתמצאים פה איתנו ביחד במסע. אף יהודי עדיין לא עצם עין. מאתמול במוצאי שבת ועד לרגע זה יש פה מסע צפוף, מתיש ובעיקר מרגש. מלווה פה אותנו הרב יעקב אייסטרחר, אחד המרצים הבכירים ביותר של ערכים, וגם מנכ"ל ערכים הרב יוסף ואליס. והיום אנחנו סיימנו את סוף היום בעיירת טרבלינקה, בקור נוראי, אנשים פשוט קפאו מקור אחרי שכמעט לא אכלו יום שלם ולא ישנו קרוב ל-36 שעות. הגיעו היום לעיירת טרבלינקה בלילה, סיפרו, שמעו את הסיפור המרגש של המקום מפי הרב יעקב אייסטרחר על 18,000 מצבות שיש במקום כנגד 18,000 קהילות יהודיות שנהרגו במקום הזה בטרבלינקה. היום הזה היה יום מאוד מאוד מרגש, והיה פה יהודי שהעין שלו נשארה יבשה. זה מסע מאוד מאוד מיוחד שהרב יוסי ואליס, יש לו עניין שכל אחד מצוות ערכים וכל יהודי יעבור אי פעם את המסע הזה. מקבלים פה הרבה מאוד יראת שמיים, הרבה מאוד אמונה. הרב אייסטרחר סיפר את העזות של הנאצים, ימח שמם, איך הם רצו להרוג לא רק את הגוף הפיזי, אלא בעיקר את הנשמה, והם רצו שמי שבכל זאת הצליח לברוח מהגטאות, מהמחנות, לפחות שיקפור בקדוש ברוך הוא, יקפור בתורתו ובמונתו, הוא תיאר בחוש איך יהודים שברחו מהתופת הנוראה, רק שלא כפו, להפך, הם הלכו וכתבו ספרי תורה ובנו קהילות והקימו משפחות את תפארת. הדבר הזה, כאשר אתה רואה אחרי 70 שנה, איך הדור שלישי לניצולי שואה באים לאותו מקום ואומרים קדיש וכל מלא רחמים ורוקדים ושרים, אני מאמין, אין לך דבר יותר מחזק מזה, לראות את השושלת של הדורות הולך ומתעצם הרבה הרבה יותר.
הרב שבקס, ככה הנה, נתת לנו בטעימה, אני מבין שאתם גם ללא שינה ובמהלך נסיעה באוטובוס בשעה זו, אז תאחל בשמנו ובשם כל עם ישראל תודה ובהצלחה רבה במסע, ושתחזרו באמת עם כוחות מחודשים.
תודה רבה.
ובאמת נוד לרב שבקס והרב אהרון, אתה בעצמך גם כן מוביל כאלה מסעות על ימין ועל שמאל, ביחד היינו מספר פעמים גם כן במקומות הללו. לא כאן המקום אולי לדון באמת למה אנחנו תמיד חוזרים אחורה, אולי רק בשביל להבין במשפט אחד למה באמת לעשות את זה.
המסעות לפולין יכולים לגרום נזק ויכולים להרים את האדם לגבהים שהוא לא יכול להגיע בכוחות עצמו. המסע לפולין מאלץ את היהודי המאמין לרוקן את המחסנית הרוחנית שלו, ולהסביר לעצמו את האמונה שלו, עם האמונה שלו, ואפשר לצאת משם עם כוחות אדירים, מכיוון שאנחנו פוגשים שם מציאות, שאגב קיימת עד היום בכל אבן ובכל פינה ברחבי פולין, הרוח היהודית מרחפת שם ממש כרוח חיה, והנסיעה, המסע הזה שהערכים עושים בפולין, גם ההיסטוריה היהודית, החסידות, וגם מצד שני חורבן יהדות אירופה, מחברים לצל האדם נימים מאוד מאוד דקים של אמונה, של חיזוק הזהות היהודית. והכי חשוב, אחרי המסע הראשון כשהיינו בפולין, דיברנו, עשינו סימפוזיון, אינני יודע אם אתה זוכר, אבל עשינו שם איזה סימפוזיון קטן עם האנשים ממש לפני שיצאנו לשדה התעופה, ושאלנו את האנשים, כל אחד עם מה הוא יוצא מכאן, ואמר לי שם יהודי משהו ששווה את ליבי. הוא אמר לי, עד היום חשבתי שנכון, אני יהודי, אני מחויב לקיום מצוות, אני מגדל ילדים, אבל כשאני יוצא מכאן אני מבין שאני לא נותן דין וחשבון רק על עצמי. אני חלק משלשלת, חלק מגחלת שלא מתעמעמת גם אם מנסים לחבוט אותה. כלומר, אני מחויב להמשיך בדרך הזאת לא רק מפני שאני, ולא רק מפני שילדיי, אלא מפני שאנחנו חלק ממשהו, מתהליך, משרשרת ארוכה של דורות, ולפעמים דווקא הנקודה הזאת, המחשבה הזאת, יכולה להחזיק את האדם, ואם דיברנו על ניסיונות, ברגע של ניסיון, שלא ימעד חס ושלום. המחויבות הזאת לאלה שהעבירו אלינו את מה שהם קיבלו מהר סיני, המחויבות הזאת מוטלת עלינו להעביר את זה הלאה. ושם, בגיא ההרגה שבפולין, חווים את זה ולא רק לומדים את זה.
זאת אומרת, יש... וידעת היום ויש והשבות האלה ובך, ולצערנו אני חושב שדווקא היום שאנחנו נמצאים אולי במידה מסוימת קצת התרחקנו מהתקופה, ואולי קצת שכחנו את המשמעות שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. הקדוש ברוך הוא בעצם ייחד את העם היהודי את התפקיד הזה של כשמן הצף על פני המים, ולהתערבב נרצה או לא נרצה זה לא יקרה. את התזכורות אנחנו חווים גם כן בימים אלו, ככה בכל מקום פתאום כל מיני דברים, הר הבית אפשר לעלות בלי להתפלל, כל מיני דברים מוזרים שכל מי שיסתכל מהצד יגיד זה נשמע מגוחך, וכל העולם מסכים זה כן, זה בהחלט מאוד מאוד הגיוני שהם יוכלו להתפלל ולעשות הכל, ואנחנו יכולים לבוא והעיקר לשים פלסטר על השפתיים. אני לא מדבר הלכתית שאסור לעלות למקום, מדבר אבל ההסתכלות, איך שאתה מסתכל סביב של הכבשה הסורית רדת בין 70 זאבים, ולבוא ולומר מה ששרדנו אז, אם שרדנו את זה, אין ספק שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לכאן לאיזושהי מטרה. משפט לסיכום.
פתחנו את התוכנית שלנו בנושא של ביטחון והשתדלות, ודיברנו דברים אולי קצת גבוהים, צריך להוריד אותם קצת יותר למטה, ולחבר אותם גם עם רעיון הניסיון שהזכרנו מאוחר יותר. אמרנו, שהביטחון וההשתדלות הם שני צדדים של ייחוד השם בעולם, גילוי כבוד השם בעולם. ואם אנחנו מדברים על פרקטיקה, אתה שאלת, אנחנו נמצאים במצב כזה שאם כן לשאת נשק או לא לשאת נשק, אז אם אנחנו עובדים לפי הרעיון הזה, אז הסבר הוא פשוט מאוד. אדם חייב לעשות כל אשר לאל ידו, כי רק בו הדבר תלוי. אם אין אני לי מי לי. ולכן אם יש לו נשק, שילך עם נשק. אם יש לו טיל, שילך עם טיל. כל מה שאדם יכול לעשות כדי להגן על עצמו ועל אחרים, הוא מחויב לעשות מתוקף האמונה שלו. כי אם הוא לא יעשה את זה לפני, במה הוא יאמין אחרי? מה תהיה העבודה שלו? כדי שהאדם יתאמץ אחרי, הוא צריך גם לעשות לפני. עכשיו, כמה? כמה צריך לעשות? זה הניסיון שלנו. ניסיון האמונה נמדד בכמה. עכשיו, מי שהאמונה שלו שהכל בידי שמיים חזקה מאוד, צריך לעשות השתדלות מאוד מאוד גדולה.
בעצם דוד המלך שראים.
בדיוק.
הרדוף היווי.
כדי לאזן את המשוואה הזאת. ומי שהאמונה שלו בהשגחת השם היא לא כל כך גדולה, הוא צריך לעשות השתדלות מועטת. המציאות מלמדת שזה בדרך כלל הפוך. אלה שהאמונה שלהם לאחר מעשה קטנה מאוד מאוד מתאמצים לפני, ואלה שהאמונה שלהם בהשם גדולה מתאמצים הרבה פחות. ועל זה כותב בעל הסולם משפט מאוד מאוד חריף, והוא אומר כך: מפני שעניין זה הוא אבן מכשול לכמה בני אדם שאין להם קבלה מבוררת בהשגחה פרטית. עבודת האמונה היא לא להאמין שהכל משמיים. זה לא עבודה. עבודת האמונה זה לאמת את הלפני מעשה ואחר מעשה. לפני שאדם הולך ללמוד הוא יגעת, ואחרי שהוא למד זה מצאת. השילוב הזה מגלה את כבוד השם בעולם, והוא הגילוי הזה משרה את השכינה וגואל את עם ישראל מכל הצרות האחרות שלו.
בעזרת השם, זה גם ייחול מה שנאמר כאן, למעשה מבחינת ההרגשה שלנו, אנחנו צריכים להרגיש את זה, להרגיש את הדברים. לפני שנסיים, רק נציין שבעוד כשלושה שבועות יוצא מסע לספרד ולמרוקו, אתה הרב אהרון לוי תצטרף למסע הזה, תלווה אותו גם כן, נותרו מקומות בודדים, מי שמעוניין לקבל פרטים ב-050-4119-278, אם יש לכם שאלות שהייתם רוצים שנתייחס בתוכניות הבאות, אפשר לשמוע גם את ההרצאות באתר ולקבל תשובות, או מי שרוצה יחס ספציפי בתוכניות הבאות, ניתן לשלוח את השאלות לאתר ערכים, www.ערכים.org. אנחנו מכאן נודה למפיק התוכנית, אבינועם יוגב, עוזר ההפקה, קובי לסרי, למנהל התוכניות בצלאל כאן, יוסי צלניקר, לאתר רדיו קול חי, באולפן איתנו דוד קליגר, וטכנאי השידור ישי פופובסקי. בעזרת השם, שבוע הבא, שוב, תוכנית המסע בשעה 10 עד שעה 11. תודה רבה, ידידי היקר, רב אהרון לוי. תודה רבה לכל המאזינים, והמשך לילה מצוין.
לילה טוב ותודה.
חי, ניתן להאזין גם באתר כל חי, 93fm.co.il. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי, תמיד איתי.